ברשות מענן ורבנן, אמר הדיאטרה, כבוד ראש העיר, כל הרבנים והנכבדים, גדולי המעלה, כל התלמידי חכמים, העיר הקדושה שלכם, לזכות בשבילי הקטן להתארח כאן בעיר הקדושה שלכם, עיר של תורה, של קדושה, של גאונים, תלמידי חכמים, של נכבדי ארץ. השם ברוך הוא, יאריך ימיכם בטוב, שנותיכם בנעימים. אמר הדיאטרה וכבוד ראש העיר, המשיכו לעשות חיל בעיר הקדושה, להמשיך לעיר את אור השם ברוך הוא, שיהיה לכם נחת, ישועות והשפעות טובות, בטוב הנראה והנגלה מתוך שמחה וטוב לבב. השם ברוך הוא ידכנו לחודש טוב, מלא ניסים ונפלאות, אותות ומופתים מן השמיים. היום שהתקבצו כאן להזכיר מנתן הקדישה רבנו רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא עבד של השם ברוך הוא, היה גדול תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, חסוב בית שני, בעל ניסים ונפלאות, אותות ומופתים ששידד את הטבע. היו כמה קדושים במשך הדורות ששידדו את הטבע. אחד מהגדולים ביותר שהיה זה היה רבי חנינא בן דוסא, ועוד אחד שכולם שמעו זה היה רבנו שלום שרבי הרשש הקדוש, ולפניו רבי שלום שבזי הראשון, שהוא ירד מן השמיים, ככה אמרו עליו, שהוא ירד עם פתק מהשמיים, כביכול פתק, שאמרו לו, כל מה שלבך רוצה לעשות בעולם הזה, עשה. מרוב שהוא היה קדוש, והיו מכבדים אותו השמיים, היו מכבדים אותו המלאכים, כל מה שהוא רצה לעשות בעולם, הוא היה עושה לפני השם יתברך, והקדוש ברוך הוא היה מכבד אותו, ועושה את בקשתו, כל מה שהיה חפץ. במחילתא, בפרשת יתרו, בפרשה ב', נאמר על רבי חנינא בן דוסא, היו מכנים אותו איש אמת. שאומרים אנשי אמת, היו מתכוונים לרבי חנינא בן דוסא וחבריו. כך היו מכנים פעם בדורות הקדמונים. היום בדורותינו אלו שיש כל מיני שבחים שמשבחים, כל מיני חכמים, ופעם השבח הגדול ביותר שאמרו על הקדושים והגאונים היה אם היו אומרים על מישהו אמת, איש אמת, אנשי אמת. ורבנו המאירי הוא כותב בהקדמה למסכת אבות שרב סעדיה גאון כותב חידוש גדול עליו, שרב סעדיה גאון היה מצאצאי רבי חנינא בן דוסא, היה מצאצאיו של רבי חנינא בן דוסא. יש שפקפקו על זה, אבל ככה הוא כותב עליו, ממש לדעתו שהיה מזרע קודשו של רבי חנינא בן דוסא הרס"ג, הרב סעדיה גאון, שהיה מצאצאיו. ההתבוננות והמחשבה על הקדושה והגדולה והמעלה של רבי חנינא בן דוסא, האור שלו והקדושה שלו, שזכה לדרגות ומעלות שלא היו כאלו, שכל העולם היו ניזונים בשביל חנינא בני, במסרת תענית בדף כ"ד עמוד ב', המעשה הידוע שכל העולם כולו בצער, חנינא בנחת, אז מיד ירדו גשמים, והפוך, שחנינא בצער וכל העולם כולו בנחת, אז הפסיקו גשמים מפני רבי חנינא בן דוסא. ובכל מקום שהיה הולך רבי חנינא בן דוסא, היה השם ברוך הוא משגיח עליו בהשגחה פרטית ומדוקדקת, והיה דבק בהשם ברוך הוא בדבקות גדול לאין שיעור, שלא מצינו כאלו קדושים שזכו להגיע לדרגות כאלו מעלות, ששידד את הטבע לגמרי, שכל העולם היה ניזון בזכותו, שהגיע לדרגות כאלו ומעלות עצומות לאין שיעור. ההתבוננות על רבי חנינא בן דוסא שמלמדים אותנו חכמים במסכת תענית, כולם יודעים בדף כ"ה את המעשה הידוע שרבי חנינא עם הבת בערב שבת שהייתה בוכה ואמרה לה ביתי מפני מה את בוכה. אז היא אמרה לו שהיא החליפה את היעת השמן בחומץ, ואז אמרה לה מה לך לדאוג, מה אכפת לך, מי שאמר לה חומץ, מי שאמר לה שמן וידלוק הגיד לה חומץ, וכך היה שנהפך החומץ הזה עד שהביאו ממנו להבדלה למוצאי שבת. מרוב הכוח של רבי חנינא בן דוסא לשדד את הטבע, היה שם המעשה. באותו דף הגמרא מספרת שרבי חנינא הביאו לפניו, היה שם אדם שמצא שהשאיר שם תרנגולים שהיה עבדה, ורבי חנינא אמר לאשתו שלא תיגע בזה, ומיד היה צר כמובן לרבי חנינא כי התרבו התרנגולים, אז הוא מכר אותם במקומם מביא עזים, והעזים האלו הלכו והיו מצערים אומרים בשדות, שהיו גוזלים מן השדות כביכול, היו אוכלים מן השדות יותר מדי, והיו אומרים שזה העזים של רבי חנינא. אז אמר להם, אתם רואים שזה העזים שלי, אז אמר להם, כל עז תביא בקרני הדוב לערב, היא תחזור עם דוב בן קרניה, וכמובן שזה נס גדול מאוד שאיך עז יכולה להביא דוב, ובאמת ככה היה, וראו שזה לא מעזים של רבי חנינא, כי לראה כל שהגיע הזמן הערב, אז כל עז הגיע עם דוב בין הקרניים, וכולם הגיעו וכולם ראו את הנס ואת המופת הגדול והעצום הזה, איך רבי חנינא, הקדוש ברוך הוא שומע לו, וכל מה שיעשה רבי חנינא, הקדוש ברוך הוא מצליח בידו, ומתגלגלים מן השמיים ניסים ונפלאות ואותות ומופתים, שכל מה שהוא עושה הקדוש ברוך הוא מצליח בידו, מה שמתפלל להשם יתברך הקדוש ברוך הוא ענה לו. רבי חנינא מעבר לגדולה שלו ולמופתים שהוא עשה ולקרבה שלו להשם יתברך, שהמראה במסרת ברכות בדף סמך א' עמוד ב', שהעולם נברא בשביל רבי חנינא, כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, ההתבוננות לחשוב שלהגיד שהעולם נברא בשביל רבי חנינא, לבוא ולהתבונן ולהגיד שכל העולם בשביל רבי חנינא בן דוסא, זה דבר שהוא דבר פלא גדול. במשנה במסרת ברכות בפרק ה' במשנה ה' וגם בדף למד ד' עמוד ב', המעשה ידוע שכל מי שהיה מתפלל עליו רבי חנינא היה יודע מי יחיה ומי ימות, היה חולים שהם מתרפים, היה אומר זה יקום מחוליו וזה ימות, אמרו לו איך אתה יודע, אז אמרים שגורה תפילתי בפי. אז רש"י פירש שכביכול יש בתפילה, התפילה היא מרגישים בתפילה, יש את האפשרות שאותו חכם אותו צדיק שמתפלל התפילה שגורה בפיו, הוא יודע שיש אין תרדה בתפילה, אז התפילה מועילה להתקבל. וככה הם רבי חנינא בן דוסא, שהוא זכה להתפלל והוא יודע מי יחיה ומי ימות, וכך היה כשם ברוך הוא היה שומע לתפילתו והיו חולים מתרפים, ומי שלא היה יודע רבי חנינא מי ימות ומי יחיה. ואותו מעשה שם הגמרא ממשיכה בדבחות ודף למד עמוד ב', שהוא בא לרבן יוחנן בן זכאי, אמר לו רבן יוחנן על הבן שלו שהיה חולה שהתפלל עליו, הניח רבי חנינא את הראש שלו בין הברכיים ומיד התפלל השם ברוך הוא, והשם ברוך הוא שלח נפואה שלמה לבן של רבן יוחנן. אז הוא אמר בחלישות הדעת שאילו בן זכאי מניח את ראשו כל היום לא היו שומעים לו, הוא לא יכול לעשות את אותו נס שעשה רבי חנינא ככה לרפות את החולה. אז אשתו שהיה לה קצת חלישות הדעת מזה, היא אמרה לו איך אתה ככה מתבטא על עצמך שככה, מה זה תלמיד רבי חנינא, מה אתה יותר ממנו, מה הוא יותר ממך, ככה אתה יכול להתבטא עליו? אז אמר לה שהוא וזה נתן במשל שיש עליו קושיה מאוד גדולה, אמר שהוא דומה לעבד לפני המלך, אני כשר לפני המלך, וזה קושיה מאוד מאוד גדולה, אבל יש בזה סוד גדול מאוד מאוד, שרבי חנינא בן דוסא, שהוא משווה את רבי חנינא, הוא בא להגיד על רבי חנינא בן דוסא שרבי חנינא כביכול הוא נמצא בדרגה של עבד והוא בדרגה של שר. אז אפשר להסביר ש איך אפשר לכנות את רבי חנינא בן דוסא כעבד ואותו כשר? הרי ממתי מלך יעשה רצונו של עבד? מלך יעשה רצונו של שר, לא יעשה רצונו של עבד. זה לא כבוד למלך לעשות רצון העבד. כבוד למלך לעשות רצונו של השר. השר הוא זה ששומר על החוקים של המלך, על הגזרות של המלך. המלך יעשה רצונו של שר. ממתי מצינו שמלך יעשה רצונו של העבד שלו? אז זה גם קושיה אחד לשאול עליו איך הוא אמר על זה על רבי חנינא. הרבי. אפשר לפרש בזה שהתכוונתו של רבן יוחנן הייתה להגיד שאני דומה לשר, כי אני רבן יוחנן, לי עדיין יש התפארות, אבל רבי חנינה עם כל האותות שלו וכל המופתים שלו תמיד מחזיק את עצמו לעבד לפני המלך, ואכפת לו תמיד על כבודו של המלך, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא שומע לו. זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא היה מקבל את תפילתו. הגמרא במסרת תענית בדף קפי עמוד א', הגמרא מספרת על אותו בית של השכינה, שבנו את הבית והקורות לא הספיקו להתארך ממקום למקום, ואז בדרך נס התפלל רבי חנינה מהתפילות שלו, מהתפילה שלו התארכו הקורות, אמה למחצה למחצה, מכל צד לצד היו הקורות, התארכו אמה מכל צד. רק להבין את הנס ואת המופת, איך רבי חנינה במקום כזה גדול, מדרגה כזאת גדולה, מעוצמה ומלכות והתבוננות, שמי יכול להגיע לדרגה כזאת שהוא ממש שיחק בטבע, לעשות בו ככל העולה על רוחו, שפשוט להאריך קורות, שזה למעלה מדרך הטבע, איך קורה יכולה להתארך ולצאת מצד שדי הבית, וככה התפלל רבי חנינה, והקדוש ברוך הוא שמע לתפילתו. במדרש תנחומה, בפרשת ויגש בסימן ג', כתוב שהוא היה איזה אריה, היו אריות מסתובבים בארץ ישראל, ואריה שהיה עושה מטיל אימה וטב הפחד, כמו בחולין בדף נוטט, שהגמרא מספרת על אריה דבי אילה, כך היה אריה בארץ ישראל, ורבי חנינה הלך וגירש את האריות מארץ ישראל, שלא הסתובבו בארץ ישראל. יש גם אותו מעשה במסרת פסחים, בדף קי"ב עמוד ב', על איגרת בת מחלת, שהייתה שדה, הייתה מין שדה שהייתה מזיקה כל מי שיוצא בלילה. והיא באה לפני רבי חנינה בן דוסה, באה להזיק אותו, ורבי חנינה צריך לגרש אותה מן העולם. אמרה לה, אני אגרש אותך, אגרש אותה, את רבי חנינה, צריך לגרש אותה מן העולם. אמרה לו, בגלל שאתה בשמיים מכריזים עליך, יזהרו ברבי חנינה ותורתו. שכל מי שעושה מופת על ידו זה בגלל התורה. זה מפה רואים שמופתים בלי תורה זה לא מופת. המופת הכי גדול שהשם ברוך הוא עושה, זה רק מתי שיש תורה יש מופת. מתי שאין תורה אין שום מופתים. וזה הרמז על רבי חנינה בן דוסה, שהשם ברוך הוא עשה לידו כאלו מופתים, היה רק בגלל כוח תורתו. ואז עשה רבי חנינה הנץ הזה הגדול, והוא גירש אותה, את אותה הגירת בת מחלת, הוא הוציא אותה, שהיא לא תוכל לשלוט. היא ביקשה ממנו, רק תניח לי בלילי רביעיות ושבת, בזמן הזה שיש להם שליטה, בזמן הזה שמזיקים השדים. יש ספר שנקרא ספר הרזים. ספר הרזים שכתוב שהרי למלאכים יש להם כנפיים. זה כתוב במסרת סנהדרין בדף קט עמוד א' ברש"י, ובמסרת נידה בדף כ"ד עמוד ב'. במסרת נידה רש"י אומר שם שהשדים, השדים האלו המזיקים יש להם כנפיים. ובספר הרזים כותב שהיה אז באותו זמן שאדם הראשון היה עם חווה ושימש מיטתו, וזה היה קופלמת שנה, אז נבראו מלא שדים ורוחין ולילין ומזיקין. זה גם הטעם שקוראים קריאת שמע, בקריאת שמע של המיטה בבית יוסף בסימן רש למתת, זה אחד מהשמונה הטעמים, חטא טעמים שמבטלים את המזיקים, 1125 ביום ו-410,625 מזיקים בשנה, זה כפול 365, הזמן שמבטלים את כל המזיקים. ועל ידי התשובה שעושים, שזה דום ידי פרשת כוח בדף קופה ינחת עמוד א' בזוהר ברבי שמעון שכותב מרד החושבנה, וזה למעשה אותו התבוננות של אדם שהוא עושה תשובה לקדוש ברוך הוא שדינו כשכיב מרע, יורד היה בסימן של למתחת בסעיף ב', שאדם עושה תשובה לפני ההסתלקות שלו, כי הוא דומה למי שעולה לעלות למרום. אז כתב בספר הרזים שאותו זמן שהגיע אדם הראשון, שהתחילו אותן שדין ורוחין להתרבות, אז הגיע מתושלח וחקק על החרב שלו שם המפורש, והתחיל להקות בהם בכל אותם מזיקים, רצה לגרש אותם מן העולם, עד שבא גרימוס. הגרימוס היה בנו של אדם הראשון מצד הרוח, הוא היה בנו של אדם הראשון, כך הוא כותב שקראו לו הגרימוס, וביקש בפני השביחול שיתעוררו רחמים ויפסיק, ואז הוא גירש את כל השדים, הוא גירש אותם לאוקיינוס, ששם הם ישלטו והם לא יכלו לעשות שום רושם ולא ישלטו בארץ ישראל, וגירשו אותם וכולם ברחו לאוקיינוס ולמקומות נידחים, ושם המקומם עד היום. השדים נמצאים באנטרקטיקה, נמצאים במקומות ששם אי אפשר לראות, והם לא יכולים למצות שם במקום שלנו, של הבני אדם נמצאים במקומות קרים, בערים, באוקיינוס, במקומות נידחים שאף עין לא יכולה לראות אותם. זה מה שאמר אבא בנימין, במסכת ברכות בדף ו עמוד א', שאין לנו רשות לעין לראות, אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתן של אותם מזיקים, מרוב החולשה שמי שרואה אותם יכול טיפול עליו במטה ופחד מהבעלה של המראה של השדים המזיקים, כי המראה שלהם כתוב בזוהר, בקודק בדף רס"ח עמוד א', רבי שמעון מתאר אותם, אותם שדים המזיקים, שהם כמו, יש חלקים בהם שהם כמו נשמות, זה כמו נשמות ארטילאיות, הם נראים ולא נראים, הם מחוסרים, לא נראים, הם מדי פעם נראים ולא, הם אי אפשר לתפוס בהם כלום, הם נעלמים ואין בהם שום לבוש וצורה באותם שדים, לפעמים נתראים ולפעמים לא, הם מחסירים עצמם ונעלמים. ככה זה אותם שדים ומזיקים. שדים זה מלשון שדוד, שדוד ונעלם, נמצאים במקומות ששם אף אחד לא יכול למצות, והזכרים שבהם יש להם שיער ארוך, לכן כותב הספר חסידים בסימן תשנ"ה, שמי שמגדל שיער ארוך הוא דומה לשד, המראה שלו כמו שד, אלו בעלי שיער ארוך שיש להם, וכן אלו שמגלחים שיערן בנשים, אז זה דומה כמו שהוא כותב שם בסימן. וזה ההתבוננות שכל הקליפות והמשחיתים והמזיקים שיש בעולם, שצריך להבין איך אפשר לגרש אותם מן העולם, זה מה שעשה רבי חנינא בן דוסא, שהוא גירש את המזיקים, להתבונן בכלל כמה שדים ומזיקים יש, שזה דבר לאין שיעור במחשבה של מי שבכלל מבטל את הרוח טומאה ואת הקליפה שיש בעולם. כתוב במסרת תענית בדף כ עמוד ב' על שבטה, שזה רוח למעשה שהיא רוח רעה שנמצאת, שמזיקה, שנמצאת על הידיים, שלמתי שאנשים, כן, כמו שפרש רש"י במסרת יומא בדף ע"ז עמוד א', של רבנו גרשום, ששם הוא פרש בתענית בדף כ עמוד ב', שזה רוח רעה שנמצאת, פרש הזה רוח רעה ששורה על הידיים מתי שלא עושים נטילת ידיים. וברש"י ביומא בדף ע"ז עמוד ב', למעשה אותה רוח טומאה שמתי שנוגעים בלחם ולא נטילת ידיים. הוא כותב שם בשם התוספות ישנים, בשם רבנו תם, שיש רוח רעה שהיא מזיקת תינוק, היא חונקת תינוקות מתי שהם נותנים להם לחם ולא נטילת ידיים, שהם לא נותנים ידיים, יכולה להזיק את התינוק. ככה כותב רבנו תם, תוספות ישנים מביאים בשם, רבנו תם, ככה להתבונן, לראות, להזיק, אפשר לחדש גם, שזה הטעם שבשם רבן שמעון בן גמליאל, במסכת שבת בדף י' עמוד ב', שהנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו. אז אולי אפשר לפרש את זה על זה, שזה הכוונה שלהודיע לו, בשביל שמה יש ברוח טומאה, שמה לא יבוא אותו רוח שתזיק, שזה מה שהתכוון רבנו תם. ובשביל זה צריך להקפיד כל יום על נטילת ידיים, שעושים נטילת ידיים, שזה הדבר שמעביר את כל הטומאה מן העולם, שמבטלים את כל הטומאה שיש, כל הטומאות וכל הזוהמה הזאת שיש בעולם, הרוח טומאה, שהשם ברוך הוא, שהעולם מתאמים עצמם וכל מיני דברים, ושעושים קדושה וטהרה, המתפעלים מהקדוש ברוך הוא בקדושה וטהרה במה שיעדה, במסרת, ברכות בדף ס' עמוד ב', שעושים נטילת ידיים ועושים תפילה לפני הקדוש ברוך הוא, ואדם נוטל ידיו, אז הרוח טומאה שנמצאת על הידיים כבר לא מזיקה. במסרת שבת בדף ק"ח עמוד ב' ודף ק"ט עמוד א', שאדם נוטל, נמצא עם ידיים משעה שהוא קם משנתו, יש רוח רעה שיכולה להזיק את העיניים, את האוזניים, אז עושים נטילת ידיים בשביל להעביר את הרוח טומאה הזאת, בשביל זה שמבטלים אותה. לכן שכתב הראש בסימן גב ג' משום שידיים עסקניות, ואבו דרם כתב שזה כמו כהן גדול שעובד לעבודת השם ברוך הוא. רבנו הרשב"א כתב בחלק א' בסימן קצ"א, שזה דומיה לבריאה חדשה, שאדם נעשה בריאה חדשה, אז הוא נוטל ידיים, אז הוא נעשה בריאה חדשה לפני השם ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מעביר את רוח הטומאה מן הארץ. וכן כתוב בזוהר וישב בדף קפ"ד עמוד א' עמוד ב', הנטיית ידיים, יש בזה סוד גדול מאוד שכותב בעל העולת התמיד בהקדמה, בתולת יעקב הוא כותב בהקדמה שלו בפרק ראשון, שהנטילת ידיים צריך להיות ליד המיטה עם כלי, כמו שכותב בשולחן הטהור, המנורת זהב, שאדם נוטל ליד המיטה עם כלי, הוא מבטל את הרוח טומאה, שהרוח טומאה לא תשלוט עליו, ויש בזה קדושה גדולה ונורא מאוד, שמי שנוטל את הידיים ליד המיטה, זה מתאר את הנשמה ופועל ישועות, ניסים ונפלאות, פרנסה, השפעה, הוא מבטל את הרוח טומאה. יודעים שהרוח טומאה, כמו שסיפרתי ליהודי שחיזק אותנו מאוד, כשהוא מסר נפש על קדושת השם ברוך הוא, הוא ואשתו היו בדרך ופגעו בהם פושעים, האלו המחבלים וציירו אותם, והוא סיפר על המסירות נפש שלו, שהוא ממש לא פחד, הוא ממש עשה במסירות נפש להציל את אשתו, והיא התבוססה ודמה על הידיים שלו. זה דבר שהוא שיגעון גדול, שכאב לנו מאוד לשמוע את הדבר הזה, שהוא סיפר לי, זה היה מזעזע. וסיפרתי לו, הוא אמר שהוא הולך לכל מקום לקדש שמו יתברך, ואמרתי לו שאתה עושה קידוש השם גדול מאוד. אז סיפרתי לו סיפור שמאוד חיזק אותו, על הגרף פוטוצקי, שאברהם בן אברהם, הגר צדק, הגרף פוטוצקי, שהוא היה בהתחלה כומר ממשפחת אצולה מאוד מאוד גדולה וגבוהה בווילנה, שהוא היה אחד העשירים הגדולים, משפחה מיוחסת ומכובדת של עשירים, של נכבדים, של כמרים, וזה היה דבר פלא בשבילם, איך אחד מהם בסוף עזב את כל הכבוד והגדולה הזה והלך להתגייר, ושינה השם שלו לאברהם בן אברהם, וכולם רננו עליו, היו מרננים עליו, מה זה זה, איך הוא ככה, מה הוא עושה? ואמרו שיעשו בו מיטה משונה, ויש בזה כמה נוסחאות בספרים שישמיטו, אבל אני אתן לכם קצת מדפוסים ישנים, שככה למעשה זה היה המעשה, שבאותו יום שהוציאו את הגרף פוטוצקי, אברהם בן אברהם, להסתלקות, שהוא מת על קידוש השם, אז כל היהודים בווילנה הסתגרו בבתים, סגרו את החלונות, סגרו להם את הבתים, את הדלתות, הם פחדו להסתובב בחוץ, שם עלו הפורים, הכמרים, התחילו להשתולל ולהרוג עוד ועוד ועוד. אז ישבו בתוך הבית, והגרף פוטוצקי, אברהם בן אברהם, הוא הולך במסירות נפש, הוא ממשיך ללכת, 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 ולוקחים אותו הכמרים בדרך, וכל היהודים מתחבים בבית, מסתכלים, ועבר דרך הגאון מווילנה. והגאון מווילנה פתח את החלון ואמר לו, אברהם, אתה רוצה שאני אציל אותך בשמות? אז הוא אמר לו, לא, אני רוצה למות על קדושת שמו יתברך. אז אמר לו הגאון מווילנה, תלך מהר, מהר, להקד על קדושת שמו יתברך. לך מהר לכבוד השם, תקוד את עצמך לפניו יתברך, תלך מהר. ובאמת, הוא הלך באמת בשמחה, ותפסו אותו על השולחן, ועשו דברים קשים מאוד, שקשה להגיד אותם לפני ששרפו אותו. עשו בו דברים קשים בבטן, במעיים, ציירו אותו, חתכו אותו, והיו ממש מייסרים אותו מאוד מאוד. אמרו לו, איך אתה עדיין עומד בסורך? תחזור בך. אמר להם, כשהוא אמר להם, אצלנו, אצל עם ישראל, אמר להם, אתם לא יכולים לקיים את התורה. במסכת בבא קמא בדף ל"ח עמוד א', הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא יסתובב בכל העולם להציע להם את התורה, ואתם, אומות העולם, לא יכולים לקיים, כתוב לכם, לא תרצח. אמר להם, אתם רוצחים, אתם יכולים לא לרצוח. אמר להם את זה, הוא הוכיח אותם. הוא גער בהם על המעשים שלהם, שיבוא יום וידונו אותם על זה. והם ציירו בו ממש ושרפו אותו. ככה היה, והוא קידש את שמו של השם יתברך, ואשר קידשה מצוותיו וציוונו, קידוש השם, לכבוד השם ברוך הוא. ככה עשה הגרף פוטוצקי, מת על קדושת שמו יתברך, ובאמת אם היו אומרים קדיש, באותו רגע היה במשיח. והדברי חזקאל משינה וגדול הבנים והתלמידים של הדברי חיים מצאנז, הוא היה בן המובחר, התלמיד הגדול שלו, דברי חזקאל, הוא אמר שהוא עלה עם המנהלים שלו לגן עדן. כך הוא אמר, הוא עלה פשוט עם המנהלים לגן עדן, וכולם ראו אותו בשמיים, הצדיקים, כולם כיבדו אותו, איך שהוא הגיע מן השמיים לגן עדן. הגרף פוטוצקי, אברהם בן אברהם, שהוא מת במסירות נפש כזאת גדולה, שכולם לא יכולו בכלל לשער איך הוא הסתלק בכזה מיטה משונה. וככה הוא עשה לקדש שמו של השם ברוך הוא, וככה עשה אותו יהודי כשסיפר לנו אתמול שהוא ראה את אשתו ככה מתבוססת בדמה, הוא לא פחד, הוא ככה עשה מסירות נפש, שקדוש ברוך הוא ישמור על כל עם ישראל ויחזק אותם מנשים צדקניות. יודעים, האישה הצדקנית שהייתה לו, גם רבי חיינה, רבי חיינה בן דוסה, האישה שלו הייתה צדקת. יש את הסיפור הכואב במסכת תענית לדף כ"ד עמוד ב', זה מעשה ממש כואב, שבערב שבת היא הייתה הופעה בתנור שלה, וכל השכנות היו מדליקות את הלחם, את התנור להפייה, ויש את רבי חנינה, לא היה למה לאפות בתנור, זה הייתה מדליקה את התנור הזה, כביכול כאילו יש למה לאפות בתנור, הייתה מתביישת לא לאפות את התנור, להדליק, אז היא הדליקה את התנור כמו כולם, הבהירה את האש כמו כולם, וככה היה, שבאמת מהשמיים נכנסה איזה שכנה לשאול ממנה איזה דבר מה משהו, ובאמת כל התנור התמלא במפים, היה נס גדול, אפייה, כל הלחם, כולם ממש היה נס, ואז היא באה לרבי חנינא אמרה לו, די לי כבר בצער הזה, תעשה משהו. אז הוא פעל ממש נס וראה לה שירות, רגל של זהב שרדה מן השמיים, אז בעיה חלמו שנחסר מן העולם הבא, אז באמת יצא יד מן השמיים ונטלה את זה. אז אמרו שהנס האחרון גדול מן הראשון, שאיך נטלו את מה שכבר נתנו, כי השמיים יודעים אך ורק להשפיע. השם ברוך הוא לא יודע לי כך. מסרת בבא בתרא בדף עין דלת, ז' הגמרא מספרת על הקרטליטה שהייתה בלב ים, אמר רבי יוחנן עם נשיא ספינטה, סיפר שהוא היה פעם בספינה, שהוא נסע בספינה, הפליג בספינה, והוא ראה איזה תיבה קרטליטה, הוא ראה את התיבה הזאת שזה היה ארגז מלא באבנים טובות ומרגליות, שהארגז הזה היה העושר הגדול, האוצרות של אשתו של רבי חנינא בן דוסא, שזה עתיד לעשות תכלת לצדיקים וכל מיני ברכות וטובות הרבה, והיה מיני קרשה, קרשה זה כל מיני דגים שהקיפו את התיבה הזאת, את הקרטליטה, לשמר אותה, שלא ייגעו בזה אף אחד בתיבה ובארגז הזה של אשת רבי חנינא בן דוסא, בכוח שלה ובגדולה שלה ובקדושה שלה, כמה צדקת היא הייתה, כמה קדושה הייתה אשתו של רבי חנינא בן דוסא. כל ההתבוננות של רבי חנינא בן דוסא, שאומר במסכת אבות, שהוא כתוב כמה פעמים במשנה, במסכת אבות בפרק ג' במשנה ת' ובמשנה י', שאומר שם שחוכמתו רובה ממעשה ואין חוכמתו מתקיימת, שצריך שאדם, המעשים שלו יהיו יותר מרובים, שתהיה יראתו קודמת לחוכמתו, שהחוכמה תתקיים באמת, שמי שרוצה לזכור את התורה, מי שרוצה להחכים בתורה, צריך שיהיה לו יראת שמיים, צריך להיות קדוש, צריך להיות טהור, צריך לבוא את השם, זה יראתו קודמת לחוכמתו, קודם כל היראת שמיים, קודם כל היראה, ראשית חוכמה יראת השם, קודם כל ההתחלה של כל החוכמות זה להידע את האדון, האדון על כל המעשים, להתקדש, בקדושה, במחשבה, בעיניים, בתכלית האמיתי, וכל רבלי העולם הזה למעוס בכל השקר ולהרים את העיניים לשמיים, כל הזמן להידבק בשם יתברך, להתעלות לקדושה, ככה שזוכים לראות את השם עין בעין, ככה לראות ממש בשוב השם ציון. ולכן אומר במשנה י', כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו, הוא הקפיד מאוד על כבוד הבריות. זה הממרות של רבי חנינא בן דוסא. רואים מפה שגנוז בזה, במה שרבי חנינא אומר, גנוז בזה הכוח של הניסים שלו, שהוא אומר על רוח הבריות, רוח המקום, שאם אדם מרצה לבריות ומשמח את הבריות, אז תהיה איתו רוח המקום, השם ברוך הוא ינוח לו תמיד. יודעים שאחד מהדברים האלו שהם חשובים בשביל הניסים והנפלאות, המקובל בשם קדושים וצדיקים, הרבי אלימלך והחברים שלו, כל הקדושים, רבי לוי יצחק וכל הקדושים שהיו, הוא שעושים את המופתים שלהם מהאהבה והאחדות והדבקות בתורה, ובפרט האמונה בשם יתברך התורה. האמונה בשם התורה שהייתה לרבי חנינא בן דוסא, שהוא קידש את שם השם, ושאדם זוכה לכזאת אמונה ודבקות בקדוש ברוך הוא, שזה האמונה הגדולה ביותר בשם, שהוא יראה רק את השם תמיד, אז הוא מבטל מעצמו את כל נשיכת הנחש, כי כל נשיכת הנחש, כל חטא אדם הראשון, הזוהמה של הנחש, הוא הטיל באדם, זוהמת הנחש הטיל באדם את העצבות ואת העצלות, את הייאוש, שזה התרומה הכי, הכי נוראה שיש, שזה שורש הכפירות. לכן במסרת ברכות בדף למד ג', במסרת ברכות דף למד ג' עמוד א', מסרת בהרות, שגמרא אומרת על הרות שפגע ברבי חנינא בן דוסא, שרש"י אומר, זה היה מין צב ונחש, זה מין הכלאה של צב ונחש. הוא הקיש את רבי חנינא ובסוף ההרות מת. אז אוי לו להרות שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. בירושלמי ברכות פרק י' הלכה א', זה מוזכר בשם חברבר, ככה קראו לזה, חברבר זה היה השם שלו, שהוא היה כמו, זה היה השם של אותו הרוד, היה קראו לו חברבר. רבי חנינא בן דוסא היה בדרגה כזאת של אמונה, שאמר לא הרוד ממית, אלא החטא ממית. החטא, יש פה רמז לחטא אדם הראשון, שזה הכל בגלל חטא אדם הראשון, זה כל התרומה הזאת. והתרומה של חטא אדם הראשון, בגלל שבחטא אדם הראשון היה את אבון הגזל, שהשם ברוך הוא לא רוצה שיגעו מן העץ הזה, מן עץ החיים, זה כביכול היה גם בחטא בגזל. לכן שלמה אמר בחוכמתו, שהוא רימז בזה, שהנשיכת הנחש זה עצבות ועצלות. לכן אמר, לך אל נמלה הצל, ראה דרכיה וחכם, תסתכל, מה זה לך אל נמלה הצל, במשתה פרק ו', פסוק ו', לך אל נמלה הצל, תסתכל, תתבונן בנמלה. עכשיו צריך להתבונן בה, לראות מה יש ללמוד מה... מהנמלה, כשבמסרת עירובין בדף קוף עמוד ב' בשם רבי יוחנן, שאמר שאם לא היה לנו את התורה, מלמדים את הצניעות מהחתול, דרך ארץ מתרנגול, יודעים לעשות, ואת הגזל מנמלה. לראות את הגזל מהנמלה, היינו יודעים לא לגזול. אם היינו מסתכלים על זה, לראות, יש בזה סוד גדול מאוד. מה קרה לנו ללמוד גזל מנמלה? רואים שזה דבר שלא הגיוני, ללמוד מגזל מנמלה. אפשר גם להקשות על זה בכלל במסכת תענית בדף ה' עמוד א', מסכת חולין בדף ק' ל"ד עמוד א', על חורי נמלים במשנה בפאה בפרק ב' במשנה שביעית, שכתוב על חורי נמלים, שזה שקצרו הליסטים, שכל מי שקצרו, אם יהיה חס ושלום, ליסטים שבאו וקצרו אותה, או קרסמו הנמלים, קרסמו הנמלים, דהיינו שאם באו נמלים וקרסמו את השדה, אז זאת פטורה מן הפאה. מה זאת אומרת קרסמו הנמלים? אז מפה אני רואה שנמלים הם כן גזלניות. אז איך אתה אומר לי שאנו למדים בשם רבי יוחנן גזל מנמלה? אני רואה מפה שנמלים הם גזלניות, אנשים שהם עושים כן גזל. אז מה היה פה לפורש בפירוש של רבי יוחנן? אפשר להסביר את זה שבאמת הנמלה לא גוזלת מחברתה. מחברתה שלה הנמלה לא גוזלת שום דבר. כי היא יודעת שמה ששלה זה מה שניתן לה. היא לא מנסה לגזול שום דבר מחברתה, כי היא למעשה נקייה מהזוהמה של הנחש, מהעצלות והעצבות הזאת שיש. לכן בא נחש והטיל זוהמה על חווה, וכשאדם הוא למעשה נקי מזוהמת הנחש, אין בו מיש חדכי, ואז הוא, אין בו אפר, אין בו שום דבר מן הטומאה. יכול לעלות בחיים חיותו לגן עדן, כמו אליהו הנביא זכור לטוב, שעולה אזור אור אזור מותניו, בעל שר בסימניו, שכותב בפרקי דרבי אליעזר בשם רבי חנינא בן דוסא, גם בשם רבי חנינא בן דוסא, בשם רבי בפרק למד, אומר שאותו איל של יצחק אבינו שנעשה מהאור שלו, היו עושים את האור, זה היה אזור אור אזור מותניו של אליהו, ומהקרניים מקרן שמאל היו עושים לקרן של הר מעמד הר סיני, ומקרן ימין לעתיד לבוא יתקעו בגאולה מאותו קרן של מאותו איל. לכן צריך להיזהר בזה שאומר רבי חנינא, הסוד של זה למעשה זה סוד הגאולה, שאנחנו מתפללים ומצפים לגאולה רק בשביל להאיר את אור השם, בשביל להינצל מזוהמת הנחש, שאדם יהיה נקי לגמרי מכל זוהמת הנחש, שזה כל העצלות והעצבות והמשחה דחיביה והכפירה והגזלות, כל הגזלות האלו שהעולם מתעסקים ורק נוגעים בממון, שזה פגם וחטא אדם הראשון, שזה מכביד את העצלות ואת העצבות ואת היוש, כל אלו שנופלים למקומות האלו ומגיעים למקומות נמוכים ושפלים, ועד רבה על זה שהם מתעלים, אז עושים תשובה, לעשות תשובה, שזה הדבר. לכן כתוב בתוספתא ובבא קמא בפרק י' שהגזל הרבים זה דבר שהוא, אין תקנה, אי אפשר לעשות תשובה על גזל הרבים. כשעושים, רוצים לעשות תשובה, גזל הרבים צריך לעשות משהו, לעשות השתדלות ולהתפעל לשם ברוך הוא שיסתובב משהו שייתן צדקה ויעשה הרבה דברים, כמו שכותב בבא קמא בדף צדיק ד' עמוד ב', או בחושן משפט בסימן של סמך ו' בסעיף ב'. זה דבר שאי אפשר בכלל לתפוס, כמה עולם רחוקים מזה שהם לא נזהרים על הגזל, לא נזהרים, הולכים ועושים כל מיני דברים ועושים פגמים חס ושלום, או שמזיקים את הרבים ולא עושים בזה דבר שיתגלגל. לכן כותב ארוך השולחן בסימן של סמיך רוב בחושן משפט, שנותנים את הצדקה אז הקדוש ברוך הוא מסובב מן השמיים, שזה יועיל לתיקון מה שאדם פגם, השם ברוך הוא כבר יסובב שזה יגיע לרבים, הוא עשה חס ושלום איזה היזק ברבים, זה משהו, אז הוא לא יכול להחזיר. הקדוש ברוך הוא זה שיסובב את זה, הוא זה שמסובב את זה בהשגחה פרטית, רק מי שבאמת דבק בשם ומתפלל לקדוש ברוך הוא. אז זה באמת מה שכותב הבח שם בסימן של סמך ו', שזה לא בהכרח שזה יתגן, זה מדי פעם, זה צריך לראות באיזה מקרה זה יתוקן, לא כל מי שעשה גזל הרבים ייתן משהו לזה ואז זה יתקן, זה מקרים מסוימים לעשות, כמו שעל התשובה של משקלות ומידות שהוא כותב בחושן משפט בסימן רש למד א' סעיף י' ז', שקשה לאדם לעשות תשובה, הוא לא יכול לעשות תשובה בכלל, אי אפשר לעשות תשובה אם הוא עשה גם במידות במשקלות חד ושלום, הוא לקח משקל יותר, עשה מידה אחר יותר למישהו וגבה ממנו ממון יותר, הדברים האלו יהיה קשה מאוד לתשובה שתתקבל, בגלל שהוא פגם בשורשו בחטא אדם הראשון, הוא התרחק וניתק מהשם ברוך הוא. ולכן שעושים תשובה בשורשה זה קודם כל תקן תבון הגזל, שעושים תשובה ואין גזל ביד האדם, והוא משיב את הגזל, הוא משיב את הדעת, כאז שהוא משיב את הדעת הוא יודע שהכל ממנו יתברך, והוא יודע שהכל מן השם ברוך הוא, והוא לא צריך לשום דבר מן העולם הזה, כי מה שהשם ברוך הוא ייתן, ייתן, והכל בחוכמתו, וכך גזרה חוכמתו יתברך, ואז אדם יודע את השם בכל דרכיו, וכן בכל דרכיך דהו, והוא יישר רוחותיך, פחות בדף סמר ג' עמוד א', מה שכתב הרמב״ם, יכול להיות פרק ג', הלכה ב', הלכה ג', אורח חיים סימן ר' ל"א, פסק מרן השולחן ערוך, לידע את השם בכל דרכיו, בכל מקום שהוא ילך, בכל מקום, בשנתו, בקומו, בכל מקום, כל הזמן יהיה דבוק בהשם יתברך, לא מצליח את הדת לעולם מהשם יתברך, כל הזמן חושב על הגאולה, חושב על השם יתברך, חושב על התכלית האמיתי, הנצחי, האמיתי, מה התכלית מכל חיי העולם הזה, מה התכלית מכל, כל הזמן הוא חושב לשם שמיים, כל הזמן דבק בשם, כל הזמן הוא חושב על השם ברוך הוא, ואז הוא מגיע לדרגה הגדולה והנעלית ביותר של רבי חנינא בן דוסא, ככה היה חי רבי חנינא בן דוסא, כל הזמן המעשים שלו, כל הזמן המחשבה שלו, אך ורק על השם יתברך, הוא לא חושב על כלום, ומי שזכה לזה, זה היו כמה צדיקים קדושים, ככל שהצדיק גדול במעלה יותר, ככה הוא מתקן יותר לחטא אדם הראשון, שמתקנים